האישביצר, רבי מרדכי יוסף ליינר, בעל מאה שילוח, הרעיונות והתורות שלו הם לא פשוטים, הם מורכבים, הם דורשים עיון והעמקה כדי להבין אותם. וכמה שהם מורכבים ולא פשוטים, הם השפיעו מאוד על עם ישראל, בעיקר דרך התלמיד שלו, רב צודק הכהן מלובלין, שחזר והסביר ובאר והרחיב לבאר את רעיונותיו של בעל מאה שילוח. כשאנחנו מנסים קצת לתת הבנה בתורות שלו, לפי מה שקיבלנו מרבותינו, לפי מה שלומדים בספרים שלו, אפשר לומר שיש נקודה אחת מרכזית שתופסת מבין הנקודות החשובות, הנקודה של לראות דבר לעומק, לא להשתקע בהתבוננות על דברים, הלבוש החיצוני, בהסתכלות שטחית, במבט של, על הגוון, על הלבוש, כמו שזה נקרא בספרי אישביצר, אלא להתבונן פנימה, לנסות להבין, לחשוב על דברים יותר לעומק. נביא דוגמה, אישביצר במאה השילוח מסביר את הסיפור של המרגלים, הוא אומר, בואו נתבונן שנייה על המרגלים. 12 אנשים נכנסים לארץ ישראל, מסתובבים ממקום למקום, באו לחפור את הארץ, לראות את ארץ ישראל, לטור את הארץ. תוך כדי שהם מסתובבים שם, כל מקום שהם באים, הם רואים לוויות. נכנסים לעיר, לכפר, במשך 40 יום, כל מקום לוויות, עוד לוויה ועוד לוויה. הם מסיקים מסקנה שכנראה הארץ הזאת היא ארץ אוכלת יושביה. ואז מתעורר אצלם רגש של כעס, למה השם מביא אותנו אל הארץ הזאת למות בחרב, חוזרים למדבר וממרידים את כל עם ישראל נגד הקדוש ברוך הוא, כן? כמו שיהושע וכלב מתחננים, אך בא השם אל תמרודו. זאת אומרת, הם ראו עובדה, כן? הם ראו מציאות שאנשים מתים בארץ ישראל, הם נתנו לעניין הזה פרשנות שארץ ישראל היא ארץ אוכלת יושביה, כולם מתים פה, וכמו שהחפץ חיים בשמירת הלשון בפרק י' בחלק ב' מסביר שהיה להם גם הסבר רוחני למה ארץ ישראל זה מידת הדין ולכן זה קורה, כי לא מחזיקים פה, אנשים לא נשארים פה בחיים, ולכן מהפרשנות הזאת הם מגיעים לרגש של בסינת השם אותנו, הוא רוצה להכניס אותנו לארץ ישראל, רחמנה ליצלן, להמית אותנו, ואז התגובה שלהם היא פשוט מרד, רחמנה ליצלן בשם יתברך. אומר האיש ביצר, בוא נעצור רגע ונסתכל, איפה הייתה הטעות שלהם? איפה הייתה הטעות של המרגלים? הטעות שלהם היא פרשנות. זאת אומרת, האירוע שהם ראו, כן, אני הולך פה לפי המודל של אפרט, למרות שהאיש ביצר לא מזכיר את זה, אבל אפרט, אירוע פרשנות רגש תגובה. עכשיו, הם רואים אירוע, באירוע מה הם רואים? לוויות בכל מקום. מה הייתה הפרשנות האמיתית לסיפור הזה? שהקדוש ברוך הוא רוצה להציל את 12 האנשים האלה, שאף אחד לא ישים לב ל-12 מרגלים מוזרים שמסתובבים פה בכל מקום, אז הקדוש ברוך הוא הטריד את יושבי ארץ כנען, שיהיה פה הרבה לוויות, וברגע שיש לוויות, אז הם לא ישימו לב אליהם, כמו שרשי על המקום מסביר. והסיפור, זאת אומרת, הפרשנות היא לא שזה ארץ אוכלת יושביה, כי מידת הדין או כל מיני תיאוריות, אלא פשוט הקדוש ברוך הוא סולל להם את הדרך בניסים. ואז, אם הם היו מבינים את הפרשנות הזאת, אז המסקנה הייתה אחרת לגמרי. זה לא שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ולמרות שזה ארץ עם ערים גדולות ובצורות בשמיים, וילידי הענק, וזה מקום כל כך מסוכן, והמלך יושב בארץ הנגב, בכל זאת עברנו בארץ ואף אחד לא שם לב אלינו, כי הקדוש ברוך הוא סלל לנו את הדרך בניסים גלויים לכל אורך. אז אם ככה, הרגש היה שנאת השם אותנו, או אולי אהבת השם אותנו, ושומרו את השבוע אשר נשבע לאבותינו. והתגובה הייתה לא מרד, התגובה הייתה התמסרות נפלאה לקדוש ברוך הוא ונכנסים לארץ ישראל. איפה הסיפור הזה מתחיל? איפה קורה השבר הזה שבמקום שתהיה גאולה שלמה ונפלאה שנכנסים לארץ ישראל יחד עם משה רבינו, נמצאים במצב של להפיץ אותם בגויים ולזרותם בארצות, בחייה של חינם, בחייה לדורות. עד היום הזה בתשעה באב, יהודים יושבים ובוכים. אנחנו בגלות עד היום הזה, בגלל איפה הכל מתחיל? אומר האיש ביצר, שטחיות. תפיסה שטחית של דברים. אם הם היו מתבוננים לעומק, לא מבינים אולי מה קורה. רגע, מה זה פה? לוויות? מוזר? מה הסיפור הזה? ואז הם היו מנסים להבין לעומק. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, מביא האיש בצרת הזוהר הקדוש, מדתחות לבושה דאורייתא, מה שמתחת ללבוש של התורה, מה שעוד נמצא פה בעומק של הסיפור הזה. מנסים להבין את העומק, מתפללים שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו את העיניים, שנזכה להבין את העומק, לא קופצים יד למסקנות. ואז אפילו אם היו שואלים איזה שכמי או אחד החיבי או כנעני שעומד שם בצד, תגיד, כל יום פה ככה הלוויות? אמרו, לא, מה פתאום? אמרו, מה, רק בעונה הזאת, ביקורי ענבים, יולי-אוגוסט, זה הזמן שיש את הלוויות? לא, 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 אף פעם, אני כבר ב-60 פעם ראשונה בחיים שלי שדבר כזה קורה, כזה רצף של לוויות. ואז הם היו מבינים את האמת. מה הבעיה? ראו משהו, קופצים מיד למסקנות. וזה הבסיס, וזה השורש של חטא המרגלים. והאיש ביצר בא ואומר, הטעות הזאת קורית לנו בכל חלקי החיים. זה קורה בלימוד תורה. זה קורה בעבודת השם. זה קורה לנו בשלום בית, בקשר עם בן זוג. זה קורה לנו בקשר עם הורים וילדים, עם כל דבר בחיים. ובסוגיה הזאת של עומק, מישהו אמר משהו, ואנחנו מיד קופצים למסקנה. בטח הוא התכוון. הוא לא יודע על זה בכלל, הוא לא היה שם, הוא בכלל לא יודע שהיית בפולין. אין לו מושג אף אחד לא התכוון לכלום. אבל אתה כבר בתגובה השלישית למה שהוא אמר. רגע, לאט לאט, שוויה שוויה, סלולי סלולי, תעצור, תחשוב לעומק, תנסה להבין, מעבר למה שנראה בחיצוני, מעבר לגוון, מעבר ללבוש, מה באמת קורה פה? הדבר הזה הוא נוגע לכל צורת לימוד התורה, וכשאנחנו לומדים את מי השילוח, ואת הספרים של האיש ביצר, והבית יעקב, והסיידי שורים, והספרים של רב צודק, והספרים של רב לייבל אייגר, כל מה שמסתעף מהאילן הגדול הזה. אנחנו רואים כל הזמן את הדבר הזה. אתה רואה את הסיפור של שמשון, תסתכל לעומק, אל תתפוס את זה בצורה ילדותית. אתה אפילו לומד את הסיפור של יצחק, עשיו, יעקב, נכון, הרב בחיידר והגננת בגן הסבירה את זה מאוד מאוד יפה, מאוד יפה לפי ההבנה שלה ולפי יכולת הקיבול של הילדים. אבל התורה היא עמוקה, והיא עמוקה מן ים. היא כל כך עמוקה. תתבונן לעומק, תעצור שנייה, תנסה להסתכל על הפסוקים ולראות מה תמון בהם, מה באמת קורה פה. למה התורה מנציחה את הסיפור הזה לדורי דורות עם כל הפרטים הקטנים האלה? למה הראשונים התאמצו כל כך להסביר פה כל מילה? וכשאתה מסתכל לעומק, אתה מגלה אוצרות, מדתחות לבוש על האורייתא, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. נפלא, מה זה נפלא? פלא? הוא לא מובן בשכל. במבט ראשון, כשאתה שומע את התורות של איש ביצה ואת הביאורים שלהם על התורה, זה נשמע לא נתפס בשכל. מה זה הדבר הזה? כן, מה הפירוש? אני זוכר שהרב דוביד בחיידר, כשהוא הסביר את הדברים האלה, הוא הסביר אחרת לגמרי, כן? ולא, לא, זה נפלא בעינינו, כן? מעט השם הייתה הזאת, היא נפלט בעינינו, זה נפלא בעינינו. זה מוזר לנו ברגע הראשון. אבל זה עומק. ואיש ביצה בא ללמד אותנו, להתעמק בדברים, להתעמק בתורה, להתעמק בכל דבר בחיים. האיש ביצר עצמו באותו קטע שם בפרשת שלח. אומר, אם בן אדם מסתכל על התורה והמצוות, אומר, הבת שטחי, אדם שמסתכל על התורה והמצוות, זה עול ומסע כבד. כמה בן אדם יכול להשקיע? כמה אפשר להקריב? אז הוא מקריב ונותן ונותן, אבל די, כמה אפשר לסבול? הקרבתי כבר מספיק בחיים. אם הבן אדם באמת מסתכל במבט שטחי, הוא מרגיש שהוא מוותר על החיים בשביל התורה. אבל אם בן אדם גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, הוא לא נעצר בגוון ובלבוש, הוא מנסה לתפוס את העומק של הדבר, להבין מה קורה פה, להתעמק בדברים. ואז הוא רואה שהמצוות הן לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כיום הזה. יש היגיון, יש סברה, יש כל דבר, יש פה משהו, זה נותן לי משהו, זה מחיה אותי. הקדוש ברוך הוא נתן לנו צדקה, מתנה טובה הקדוש ברוך הוא נתן לנו. שבת זה טוב, ותפילין זה טוב, ותורה זה טוב, ורואים ומרגישים את העומק ואת המתיקות שיש בכל דבר. מתוך התבוננות לעומק, כך אפשר לתפוס את זה. התפיסת עומק הזאת שאיש ביצר מנסה להוביל בתורות של המאה השילוח, כן? הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים על עוד כל מיני דברים, כן? זה דבר שדורש גם איטיות. מאה השילוח ההולכים לאט, כן? השם מאה השילוח מגיע לפסוק הזה ישעיהו, שהריבוני מפשיסחה, מורו ורבו של מאה שילוח, אמר עליו, התורות שלך זה מאה שילוח ההולכים לאט, ומי מרמז בראשי תיבות מורדכי יוסף, ולכן מאה שילוח, ומאה שילוח ההולכים לאט, זה גם, יש פה, כן, הרש בו בבייץ, דף יציין עמד בייס, כותב ששיעור מקווה, מביא מדרש, ששיעור מקווה זה במאה שילוח ההולכים לאט, לאט בגימטריה 40, זה 40 שעה, זה מים שכל גופו של אדם עולה בהם, זה מביא טהרה גדולה, לא צריך להיכנס לזה. זה לא דברים שאפשר ככה לשמוע בחצי אוזן, אלא מאה שילוח הולכים לאט, הם צריך איטיות וצריך סבלנות, וצריך לנסות להבין. עוד פעם, יש אנשים שלפי צורת נשמתם, זה מתאים להם הדברי תורה האלה, וזה מאוד מאוד יכול להחיות אותם, יש כאלה שפחות מתחברים לזה, אבל מה שכן, גם מי שמנסה להתחבר לתורה הזאת, היות וזה דברים עמוקים, וזה דברים שצריכים לחלחל עמוק, זה לא שערה גדולה, משהו, איזה וורד חריף כזה, ששומעים וממשיכים הלאה. זה דברים שצריכים לתת להם לחלחל פנימה, להבין את הדברים, ואז, ולכן, המעשים שאדם עושה בחיים, המצוות שאדם עושה, להרגיש את מה שהוא עושה. כי זה עומק, עומק הדברים. לא להישאר ברובד החיצוני, עשיתי, לא עשיתי, הנה עשיתי, יופי, זהו, אני מסודר. ההפך, להתחבר פנימה, להרגיש, להתעמק בדברים שאדם עושה. ובדברים שאדם עושה, שם יש גם מורכבויות, ודברים פחות ברורים ויותר מסובכים, וזה גם חלק שיש לנו באיש ביצה, של דברים לא כל כך כמו שהם נתפסים הרבה בחיידר או הגננת סיפרה. הדברים הם עמוקים יותר. הם עמוקים יותר בתורה, והם עמוקים יותר גם בחיים. וזה באיש ביצה יש לנו את הביטוי הזה, עומק החיים. עומק החיים, זאת אומרת, החיים ודברים שקורים עם בן אדם החיים הם סוגיה, והם סוגיה עמוקה מאוד, וצריך ללמוד אותה לעומק ולהבין מה באמת קורה פה, מה קורה איתי, מה קורה בקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, מה קורה בקשר שלי עם המשפחה שלי, איך הדברים עובדים, להתעמק בזה, לא לקפוץ מיד למסקנות שכן ראיתי זה פתח, זהו, לא. להתעמק, לנסות להבין, ואם לא מבינים ברגע שם, להתפלל על זה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורת הריבונו, עזור לי לגלות את הדברים לעומק. יש אולי עוד משמעות במאה שילוח ההולכים לאט. לאט יש לנו גם ביטוי לסליחה, לרוגע, למתינות, כן? לאט לי לנער לאב שלום, כן? דוד המלך אומר, אל תפגעו בו, תסלחו לו לאב שלום. יש אצל אחאב, היהלך אט. וילך את, לשון תשובה. גם זה מהשילוח ההולכים לאט. זאת אומרת, לסלוח לדברים, להבין שגם מה שנראה לנו במבט ראשון כבטח פסול, וזה מכל וכל, ואין על מה לדבר, להסתכל פנימה, ולנסות להבין מה עומד מאחורי הדברים, ולנסות לראות לאן הדברים, מאיפה הם הגיעו, לאן הם הולכים. וזה נותן אפשרות לסלוח לדברים, זה נותן אפשרות, הסבלנות הזאת, של מאה שילוח ההולכים לאט, נותן אפשרות להתבונן פנימה. עדיין, יש את הביטוי החיצוני של דברים, כן, אנחנו לא מתבלבלים, אנחנו יודעים שהמעשים הם אילו שקובעים, ובספר איש ביצה עצמו, זה נאמר המון פעמים, מאה שילוח פרשת בעלותך, מאה שילוח פרשת ויקרא, בהרבה פעמים הוא חוזר על זה, שמה שקובע בפועל זה הפעולות המעשיות של האדם. אבל יש משמעות מאוד 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 גדולה לאיך האדם מרגיש עם מה שהוא עושה, איך הוא חי את הדברים, איפה הלב שלו נמצא, ולכן כל דבר, לחיות עם המבט העמוק הזה, מבט של עומק על החיים ועל המציאות, הדבר הזה הוא באמת, אם אפשר לומר, משפט אחד מתורתה של איש ביצה. בדרך כלל קל יותר להיכנס לדברים, לא מתוך מאה שילוח. מאה שילוח הוא ספר שהוא נכתב מאוד בקיצור, והוא נכתב בעמקות, וכמו שהמוציא לאור, כן, הסוד ישרים, שהיורצת שלו בדלת טבת, אורחות חיים, סוד ישרים, סדרי טהרה, מי שמפורסם בכינוי בעלת חלת, הוא כתב את זה, והוא כותב, בהקדמה הוא כותב, זה דברים שאני יודע שהרבה אנשים לא יבינו אותם, אבל אני כתבתי אותם לתועלת אלה ששמעו את השיעורים. האיש בצהרי מוסר שיעור כל לילה, בערך בחצות, היה מגיע עם שתי נרות ויושב, לו היו לומדים עמוד גמרא, ואז הוא היה מדבר חידושי תורה על העמוד גמרא הזה, ומתפשט בניגלה, בניסטר, בכל נושא שהוא, ומדברים דברי תורה, והיו יושבים ושומעים. בפועל אף אחד לא היה כותב, אבל אחרי פטירתו ניסו ככה לשחזר מה הדברים שהוא אמר, אז מה שזכרו כתבו, וזה נמצא במאה שילוח. זה טיפה מהים מהדברים שהאיש ביצר היה מדבר ולומד, ולומד בחבורה, זה בעיקר היה צורת הלימוד שלו, זה לא היה הרצאה, אלא יותר לומדים ביחד. אבל מאה שילוח הוא ספר קשה יותר. הוא כתוב ממש בראשי תיבות, סיכומי עניינים. קל יותר להיכנס לדברים דרך תורתו של רב צודק, איך נראה לי שהיו אומרים באיש ביצה, שאם אתה רוצה לשמוע איך האיש ביצריה מדבר, תראה בספרי רב לייב אלייגר, תורת אמת, אמרי אמת. אם אתה רוצה להבין מה האיש ביצר אמר, תסתכל על רב צודק. שהוא בדרך כלל מסביר את דברי, את הרעיונות של האיש ביצר, את הרעיונות של מי השילח, הוא מסביר את זה בצורה ברורה. הבית יעקב הוא גם כן מאוד מאוד, זה לא קל, אבל קל יותר להיכנס לתורות של איש ביצה דרך ספרי בית יעקב. יש בית יעקב הכולל, בית יעקב על בראשיס, על שמויס, על ויקרו, ספר הזמנים, על הגדה של פסח, שהוא בדרך כלל לרחיב את הדברים יותר ובער אותם יותר. עדיין יש פה איזו שפה פנימית מסוימת שצריך לנסות לקלוט אותה, אבל שם באמת יותר קל ללמוד את הדברים ולקלוט אותם. השם יתברך יעזרנו ללמוד את תורתו של האיש ביצר, לחיות חיים של עומק, כמו שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה מאיתנו. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.